said something to him, what you come up with?
טוב, בכל מקרה, נעסוק בעיקר בארבעה מדודות של נחש. רק לפני כן, השלמה אחת, דיברתי לפני שבועיים פה על מיטת נשיקה. צריך אחר כך, כשהרמב"ם מתייחס לגמרא הזאת בצורה די חזיתית. הקטע עצמו אולי לא כל כך מדבר אלינו, אבל... מי שזוכר, אני ניסיתי להדביק לפני שבועיים שמיטת נשיקה היא לא איזה משהו מיטה בלי כאבים או משהו כזה, אלא זה משהו ייחודי ביותר שבעצם לא שהגוף קלם ומתקלש, פשוט הקדוש ברוך הוא הוציא את הנשמה אליו. ותראה פה את הרמב"ם במורה נבוכים, זה פרק, זה חלק ג' פרק נ"א, ממש בסוף. זה אותו פרק שהזכרנו אותו פה כמה פעמים. עכשיו מדבר שם כך שיש צדיקים בודדי בודדים שחיים כאילו בעולם הזה כשהם לא בעולם הזה. וכבר ברור הפילוסופים כי הכוחות הגופניים בזמן הבחרות עוצרים בעד רוב המעלות המידתיות, זאת אומרת המוסריות, זאת אומרת התאוות, זאת אומרת האמת, הלהט הפיזי ההורמונלי מונעים מהאדם לפעמים את רוב המעלות המידתיות, כל שכן בעד המחשבה הזו הזקה הנישגת להשלמות המושכלות המביאה לחשוק בו יתר. אתה רמב"ם אומר פה את אהבת השם כמידה רבה תלויה בהבנה שכלית. אם לא הבנה שכלית, אז האדם בעצם לא... בעצם קו החשיבה שלו היא כזה, אם אין לך הבנה שכלית, אז אתה לא מבין במופשט. אם אתה לא מבין במופשט, אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי לאהוב אותו אומר להכיר אותו. להכיר אותו מחייב איזושהי יכולת חשיבה מופשטת. כך פה עוד יותר את התפיסה פה של הרמב״ם. אז לכן, המחשבה הזו הזקה נגסגת על ידי השתלמות המושכלות, המביאה לחשוב בו יתעלה. שמן המוכחה שהושגו עם רתיחת ההרכבה הגופנית, כשאדם בשיא כוחו הפיזי, אז זה מפריע וסותר ביכולותיו המופשטות יותר, זאת אומרת, הוא חי יותר את הרגע במחת הנקרא הזה, אנרגיות. אגב, את דבר אחד מעניין, העולם, כל המשורים הרומנטיים, מדברים תמיד על, על נערות וכתקופת השיא של החיים. כי התפיסה הרומנטית היא בעצם בדיוק הפוכה מזו. שכל האמת שהאישיות באה לידי ביטוי, המכלול, האנרגיה, ואז מבחינתם בעצם הזקן הוא לא שווה הרבה, כי אין לו אנרגיה ואין לו... האמת הוא בעצם... הם והעם מסכימים על ניתוח, ניתוח המציאות, רק אחד מחייב ואחד שולל, אפשר לומר. אבל כל מה שנחשים כוחות הגוף ועממה אש התאוות, מתחזק השכל ומתפשטים אורותיו ומזדקק את השגתו ויחשוב במה שהשיג, עד שכאשר בא השלם בימים וקרוב למות, מוסיפה אותה השגת תוספת גדולה. זה במצב שאדם ככל שגופו נחלש, אז הוא בעצם הופך להיות שכל טהור, או ככל שהוא זקן וחלש, כך בעצם העוצמה האינטלקטואלית היא בולטת יותר והיא משתלטת על האישיות. עד שכאשר בא השם ימים מקרב למות, מוסיפה את ההשגה תוספת גדולה ויגדל הלהט באותה השגה. ואחרי שכבר מושג עד אשר תיפרד הנפש מן הגוף, אז במצב אותו העונג, ועניין זה רמזו חכמים במיטת משה אהרון ומרים, כי שלושתם מתו בנשיקה, ואמרו, כי אמרו, ויעמד שם משה ואת השם על עצמו בפי השם, באמת שמת בנשיקה, וכך אמר באהרון, וכך אמר במרים, הכוונה, כי שלושתם מתו במצב עונג, אותה השגה מעוצם החשק. עכשיו, זה די דומה מה שדיברנו פה. שדובר באיזשהו, לא שהגוף, מה שאני מתאר פה, לא שהגוף מתפרק, הוא אומר ככה, היות שהגוף יזדקן, לכן ההשגה השכלית את עצמה, הוא בעצם מתו בעונג אותה, מצב עונג אותה השגה מעוצם החשק. והמשילו חכמים זה בדבר זה, הדרך הפיוטית המפורסמת, הקוראת את ההשגה שהושגה ואת עוצם תשוק חשקתו, יתעלה נשיקה, והנה אופן זה של מוות שהוא התנצלות מן המוות באמת. הזכיר זה שהוא הושג משה אהרון ומרים, אבל שאר הנביאים החסידים הם למטה מזה, שכולם בדרך כלל מתחזק השגת שיחיהם בזמן הפרידה, כמו שאמר, ולך פניך צדקך, כבוד השם יאספך, וישר אותו השכל, לאחר מכן אותה ישות הנצחית מצב אחיד, טוב וכו'. אז כמובן, אני לא כל כך מסכים בתפיסה שלו לגבי היחס מהגוף לשכל פה, אבל הרעיון המרכזי, זה פחות למה שאני, כל מה שדיברנו, שזה לא שהגוף מתפרק או נעלם, אלא פשוט הנשמה חוברת לקדוש ברוך הוא מרוב, מרוב עוצמה. טוב, עכשיו נעבור פה לשעות הסיום שאתם מסכנו. טוב רבנן, אבא מתו בדיו שנחש, בנימין בן יעקב, ואמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד, וכול גמרא לבר משה אבי דוד, ופרש בקרא. אז בא פה איזה דרוש שלם. עכשיו, לפני שבועיים דיברנו על משמעות הזו שמדבר פה באנשים יחסית לא מוכרים, ובניגוד לתשעות הקודמות של עבר יצחק ויעקב, פה מוצאים כלאב, כלאב משמע, בן דוד וכולי. עכשיו נעבור באמת למושג הזה, איתו שנחש. תראו פה רש"י, איתו שנחש, בעצתו שנחש, כלומר, לא היו רואים למות, אלא שנגזרה גזרת מיתה כל תעודותיו של אדם הראשון, בעצתו שנחש, באתיו, תרגום שעצתו כיכתיר וכו'. אז בעצם ככה, כולם מתו, כל אדם מת עם חטאים או בגלל חטאיו, לעומת זאת, ארבע צדיקים הם מתו באשמת השתייכותם למין האנושי, אבל הם בעצם היו בעצם צדיקים זכים. הגמרא בשבת מפתח דיון יותר נרחב בנושא הזה, זה דף נ"ה עמוד א', אמר ועמי, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עבור. אם אדם מת, סימן שיש חטא. אם אדם יש לו ייסורים, סימן שיעבור. אין מיטה בלא חטא דכתיב הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בבון האב, אב לא יישא בבון הבן. צדיקת הצדיק עליו תהיה ושאל רשע עליו תהיה, זה יחזקאל י"ח. אין ייסורים בלא עבור דכתיב, פקד לשבת פשעם ונגעים עוונם. תפיסתו שכל אדם שמת בסופו של דבר יש איזשהו חטא בבסיס העניין מיטיבי אמרו מלאכי השם לפי הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם בני מה כנסת מיטה לאדם הראשון אמר להם מצווה קלה ציוויתי ובר אליה אמרו לבן משה ואהרון קימו כל התורה כולה ומתו אמר לה מקרה אחד הצדיק ורשע לטוב וכו' כהנת כמובן קיצור, אז פה אנחנו רואים שיש כאלו, כמו משה ואהרון, שמתים בלא חטא. הוא דמר כי הייתה לדה, תנא, משה בן עזר אומר, משה ואהרון בחטא מתו. שאומר, יאנו האמנתם בי, האמנתם בי, עדיין הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. מתי ו... בקיצור, אז יש פה דעתו שאין מיטה, בעצם הגמרא פה נצא מחלוקת, אם יש מיטה בלא חטא או אין מיטה בלא חטא. מתי ואבא מתו בתור של נחש ואלו הם בנימין בן יעקב אמרו בן משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד וכולו גמרא וכולי מה אני אילה מתן מלכי השרת היא כמו שווה אהרון אליו ושום אלעזר שמשה בן עזר אומר שמשה אהרון בחטא מתו, ולכן הם לא בביאה הזאת שתהיו שנחש, לא כמו משה ואהרון, כי בחטא מתו. ושמע, יש מיטה בלא חטא, יש איסורים בלא עוון, תשובתא דרבי עמי תשובתא. אז פה מגיעה מסקנה שיש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון. זה רק המשבה. עכשיו, תוספות מעירים פה, אבל גם, כי אני אומר לך שיש מיטה בלא חטא, יש איסורים בלא עוון. אבל גם, דמיין לי כמה איסורים בלא עוון, לא איתו אותיו. והרמב"ן בשער הגמול, בתורת האדם, מרחיב בנקודה הזאת. בכל מקרה, את היות שאנחנו נבט ולא שבת, אז אני כרגע לא רוצה להיכנס לכל נושא הייסורים, שזה עולם אחר לגמרי, וזה מחס דבר שצריך ורע לו, עכשיו וטוב לו, ומקום הדין זה או שם בשבת, או בגמרי ברוכות דף ה' לגבי ייסורים של אהבה, אלא נשתדל למקד פה בגדות שעוסקות פה ביש מיטה בלא חטא. השעה הזאת מתחלקת לכמה, כזה כמה רבדים. א', כאילו מה הייתה התוכנית המקורית בבריאה? ב', מה שלא היה התוכנית המקורית, האם היום בימינו, כאילו בעידן הזה יש מציאות שמיטה בלא חטא. נתייחס לזה עוד מעט. אבל עוד אולי לפני זה, הנחת היסוד של הגמרא הזאת, כמו שהרבה גמרות אחרות, כמו שכל המלכתי שחות אבלות, כמו פסוקים בתנ״ך, שמיטה זו טרגדיה. מה כל הדיון פה? יש מיטה בלא חטא, או יש כמה מסכנים שהם סובלים בעוון היותם שייכים לעולם האנושי באשר הוא. אבל אחת העבודה היא שממות זה טרגי. עכשיו, זה נשמע כאמרה טריוויאלית, אבל בעצם בא לי מחשבה, הדבר הזה לא תמיד, לא תהיה מובן מאליו. קח את טוקוצ'ינסקי פה, גשר החיים, שזה ספר יסודי ומצוין בכל הבהילות. הוא הקדיש את החלק השלישי לדיון מחשבתי. הסתכלות על החיים ומעברם, פרק א' השקפה על המעבר. זה כפסקת הפתיחה שלו. החיים שלנו עלי אדמות, המביאים את האדם מבטן האדם, בטן אמו הפרטית, בבטן האדמה, אם כל חי, שמנו לוקח ולא ישוב. החיים הללו אינם אלא גשר המגשר לשני סוגי החיים המקוריים, שבשני עברי החיים שלנו, הלא הם חיי העבר וחיי העתיד, ואם כי שני מקורים נפרדים משונים הם בתחילת השינוי, הקודמים מושפעים לגמרי והעתידים עצמיים הם, והגשם האוויר הזה נקרא בפינו בשם חיים, ויצא מהבטן בשם לידה, והשיבה על אדמה בשם מוות, משום שבתקופת המעבר הזה אין אדם מרגיש את מהות החיים העכשוויים שלו, ואין לו מושג בכי נשמתים בלי נשמת נחיריים. אין לו עוד ידיע מכל עברו ולא מושג מכל עתידו הארוך, עד שיש שדומה שמעבור הקצר הזה כל עמו, כיסו זה בעצם המשנה בעבור. עולם הזה הוא הפרוסדור, עולם הבא הוא הטרקלין, וזה גשר, לדעתו זה מעבר. זאת אומרת, האדם עובר גשר כמו מי שהגיע לצד השני, כאילו, הגשר מעביר אותך מעל הנהר, שתוכל להגיע לצד השני, כי שם אתה רוצה להיות. ועכשיו הוא בא, מסתכל פה עכשיו ממשל מפורסם, אילו היה אדם בעת היותו עובר, מקופל, במעי אמו, כשראשו בן ברכיו, פיו סתום ואוכל דרך טברו מן המוכן לו, לא היה אז ואחרי הקדם שלו בדרגת התפתחות של בני אדם, אם הוא בא בתוך הרחם יש לו הכרה או תודעה, הייתה בתקופת כל החיים הארוכים של האדם, תקופתו ההיא שהייתה לו, כי זה משהו מגרה, אם אתה בא לעובר כשהוא בבטן ומתוך הנחה שהוא בא איזה, שהוא שכל ו... ותבונה וכולי, ואיתו אומר לו, תשמע, יש חיים מחוץ לרחם ו... וכולי, מלט, ומה שאתה מכיר עכשיו זה בעצם צא, זה בבוע דבבוע, שהחיים שתפגוש אחר כך, אז הוא לא מאמין לך קיום פרציסט, הוא מכיר רק את מה שהוא נתקל בו עד היום, והוא לא מאמין לך יש משהו מעבר לזה, ואז כמובן שיוצא החוצה יגלה עולם ומלואו, כך אותו דבר מרת, כשאתם בעולם הזה ואתה מספר שהוא עולם אחר והוא לא מכיר אותו וכו' וכו', אבל כשיגיע לאותו מעבר, וככה אני אפשר להמשיך להגיד פה עוד הרבה דברים, אבל זה בעצם כל התזה שהוא פה מדבר עליו, כמו זה בעצם משנה באבות, בהרחבה מת, ולכן הוא קרא ספר גשר החיים, כי המוות הוא הגשר שמעביר אותך מהצד הזה לצד השני, כשהצד השני הוא הצד הרצוי יותר. אם אני אלך בכיוון אחר, שגם זה לקחת הרב קוק באורות הקודש חלק ב', ששם גם כן הוא מדבר, הנה, חזיון המוות, פרק מ', המוות הוא חזיון שווא, תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי רק תגבור את החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, או בקטנות, שעצם אדם השקיע אותו בה, הוא מצייר תגבור את החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה שהוא קורא מוות. מתעלים הכהנים מקדושתם, מקשבה שקרית זו, שאפשר למלט ממנה כל הזמן שממשל הכזבי כל כך שולט בעולם, כי אם בעברת העיניים המחזה המביא את רשמי התעלה לנפש, אוקיי. הכל שעומד לו יבוא נפש לא יתאמר בעמיו. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית הבאה בעקב החטא. החטא יצר את המוות, התשובה היא, היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. אוקיי, ואז ממשיך פה מת, ו... אני אקח עוד קטע קצר. המוות בא בעקב החטא, בלי החטא הקדמון, בלי הלך האדם אחרי תאוותיו הבעמיות, קצת שאר יכולים להופיע עליו בו ואורה. טוב, בעצם מה? המוות מו ביציר, אוקיי, קיצור, הוא בעצם מצא פה איזו מציאות כזאת. שבימינו המוות הוא דבר רע, או סרמת, בימינו המוות הוא דבר טוב, או אם אני אעשה זאת כך, בימינו אדם צריך, בעולם לפני החטא, אז אי אפשר להגיע לדרגות של עולם הבא, או לרוחניות של עולם הבא גם בעולם הזה. כי הגוף והנשמה לא היו במתח, הוא אומר, הגוף לא היה במתח, אולי מסואב בצורה כזאת שמפריעה לרוחניות. אז בעולם, קודם החטא, היה אפשר להגשים את העולם הזה, צריך את העולם הבא בעולם הזה. אבל אחרי החטא, אז העולם הזה הופך להיות מקום לא טוב, ממילא תגבור את החיים, זה כשאתה עוזב את העולם הזה, מגיע לעולם הבא. ממילא המוות הופך להיות דבר בעצם טוב.
כלומר, העובדה שצריך מוות היא דבר רע, אבל המוות עצמו הוא טוב.
פחות כן. זאת אומרת, בעולם מתוקן, זה אפשר לחבר את שניהם ביחד. החטא חייב את המוות בשביל להשתחרר מהסיוב. אבל ברגע שהחטא חייב את זה, אז טוב למות בעד נשמתנו.
זה...
בתחילת המתים. מה?
בתחילת
המתים. בסדר, אבל... עכשיו, אין לו תפיסה, עכשיו, לא מקרה שזה סוף החלק הזה פה, חלק הבא, האחדות הכוללת. זה לא מקרה. כי המוות בסופו של דבר הוא מות הפרט. הפרט חדל, את רואה איזושהי אחדות, אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם הבא, וזה לא... קשה כמה לדבר על זה. מה שכמו בשביל הכנות ודאות זה שהפרט, כפי שבעולם הזה, הוא מת. המוות הוא טרגדיה לפרט, הרבה יותר מאשר הכלל. תפיסות שעוסקות ביחיד הם גשתון המוות הרבה יותר קשה. עכשיו כמו גם הוא וגם הוא מדברים על זה במונחים די זוהרים. אם אני שנייה אחת עובר מת, קודם כל עולם הלכתי, עולם הלכתי, יש להגיד תומתו אישיקו, תומה היא, זאת אומרת, כל הלכות אבלות ותומת כהנים, או תומה בכלל, הם כולם בנויות על העיקרון הזה שמוות זה טרגדיה ודבר רע. זאת אומרת, כמובן, פחות אבלות, כל כולם בנויות מסביב לנקודה הזאת, שאלף כל, מוות זה רע, צריך לבכות, צריך לעורר את הרגש, וחז"ל מנעים מזה באמירות ההלכתיות של האבלות, וגם באמירות ההשקפתיות של האבלות. אגב דספד הדילויה, שכר של ספד, כל הציבור פועס בבכי. אני יודע אומרת, שלושה לבכי, שבעה למספד. ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה. שנית, או תקרא דוגמה אחרת, קפיאת המיטה, תלם בכפרה, דמות דוקני, נתתי לכם במותיהם, הפכתיה, כפו מיטתכם. זה טרגדיה מוות וכן הלאה וכן הלאה.
אפשר רב להגיד שיש הבדל בין היחס כלפי המת, בן אדם עצמו שמת על טובו, ואלה שנשארו בעולם הזה, אז הם בוכים את מותו.
זה שבדרך כלל בהגישה הזאת אומרים, אבל... אני לא מתרשם שזה המסר המרכזי שעולה מ... כמו מתוך ה... לא ככה, זה אם אתה בא עיקר את זה... אני לא קונה אמת כל כך... תפיסה קטנה, אני חושב שיכולת להביא לא כל כך משקפות. יש כאלו שמשוי החיים, יש כאלו שהם יותר משם מתים. ובעיקר התנ"ך. זאת אומרת, בתנ"ך יש... פסוקים ופסוקים ש... נגח, זה מרכיב מרכזי שבעצם, אם צריך לומר בצורה חדה, זה בתנ"ך בעיקר בשני מקום מרכזיים. מקום אחד זה תפילת חזקיהו. שם יש פסוקים מאוד מאוד חריפים, כשכתיבה היא חזקיהו שהוא ימות, ואם חלך חזקיהו למות, ובוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואומר לו, כמה השם נמצא בביתך, קבל אתה ולא תחיה, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר וכולי. נכתב חזקיהו מלך יהודה בחלותו, והיחיד מכל יום. אני אמרתי בדמי ימי אלך בשער הישור, פוקדתי ביתר שנותיי, אמרתי לו, אראה קר בארץ החיים, לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל, דורי ניסה ונגיע מיני קרוי רואי, כיפתי קרוי מחיי וכולי. דעתי פה קצת... כי לא שאול תודק המוות על הלקה ויסבו יהודי בור על עמיתך, חי חי יהודק כמוני היום, אב לבנים יהודי על עמיתך, השם ראשינו מגינותיי ננגן כל ימי חיינו עד בית השם. כי זה בזמן כזה, חי חי הוא יהודק, אב לבנים כמוני. וזה כמובן עובר לאורך כל ספר תהילים. זה המקור שמרכזי. חלקם פסוקים מפורסמים מאוד, לא מתים מעלויה ולא כל ידי דומה, ואנחנו נברך כך וכולי, או כן במוות זכריך, בשאול מי יודע לך, או בסוף מזמור של חלקת בית לדוד, מהבצע בדמי, בדותי השחת, היותך אפר, הגיד עמיתך, שמה שמכונני, הפך נשואים מכל לי, פילת הסכנת שמחה למען, נשמחה חבוד ולא ידום, בניגוד לאמת, היורד השחת, ובעיקר בתהילים פ"ח. שם האמירה המרכזית של דוד המלך. המתים תעשה פלא, מופעים, יקום, יודוך הסלע, היסופה בקבר חסדך, נותך באבדון, היוודע בחושך פילך וצקתך בארץ נשייה, ואני אלך השם שבעתי, ובבוקר תפייתי תקדמקה. למה השם תזנח נפשי, תסתף לך ממני. אוקיי, וכוי. זה אותו רעיון. המתים לא מעלמים, חי חי יודע כך, לא מתים ילוקה. אומרת, ו... ואתה בחושך פילחת, צריכה להיות נשייה. אגב, סיפור מעניין, שמספרים אברהם קוטלר, זה צהל, שבחד ביקום שלו בארץ, הוא נקטע איזו הפגזה של הפגיזות בירושלים בתחת ששת הימים, אז הוא קפץ מתחת לשולחן בגלל הפגזה, והתחיל לצעוק, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תיקח אותי, יש לי עוד הרבה תורה לחדש. זה אותו רעיון, רק שזה לא על תפילה או תהילים, אלא זה כאילו הגרסה ליטאית, אז זה הופך להיות חידושי תורה לחדש. אז זה בעצם, זה אותו, זה בדיוק דוד המלך בתרגום ליטאי בזמננו. על כל פנים, לכן מי שיקרא, למשל, את איש ההלכה של פרוויג', הוא עוסק שם בהרחבה בפחד המוות, כשמה מדובר מאיים ומפחיד, כי כל החיבור מבוסס על פעילות, על יצירה, איש הלכה, כוח היוצר שבו. ואיש הלכה ייעלם עם המוות, איש הלמת, הלמדן, המחדש, שוב פעם, המתפלל או המהלל ייעלם, ואת הפעילות. עכשיו אני יכול לסייך את זה בצורה כזאת, שמת לב החיים הדתיים, ואיש הלכה אומר את זה, איש הלכה אומר שחיים הדתיים הם עלי אדמות. כאילו יש איזה קטע שכותב משהו כמו עולם הבא, עולם שכולם טוב וכולי, זה עולם שקבלת שכר, ברם אין קבלת שכר פעולה דתית. כי המשימה שלך הוא, המשימה שלך, האתגר שלך, הוא לעבוד הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שזה נבראת, כך נוצרת, וזה עושים, כי אין במה בזכרך, בשאול, מי יודע לך, לא משנה אם השאול הזה, עולם הבא שתקים יושבים ואתה תהם בראשיהם ומיש, אז כל מי שמדגיש את היצירה האנושית אז שם כמו זה תפקידך זה וכך נוצרת וזה תרגל אם אתה לא מגשים את, לא מגשים את זה זה הכאב שאתה נעקם משפחתך הייעוד שלך הוא כזה ואת הייעוד של האדם הוא להגשים איזה מסלול חיים שבו הוא מודה לקדוש ברוך הוא שבו הוא עובד אותו, שבו הוא מגשים מהאדם, שבו הוא ממשיך את עם ישראל, שבו הוא ממשיך את מסורת ההלכה, בו הוא ממשיך את מסורת המנהג, וכן הלאה. כשהוא נגדע באיבו, הוא פוטנציאל בלתי ממומש. עם כל מיני סיפורים מהשואה, או ממסעי הצלב, או מחורבן הבית, על ילדים שנשחטים ונטבחים, הם לא מגיעים לפוטנציאל שלהם, יש להם תפקיד בעולם, יש לו פוטנציאל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיצא מהכוח אל הפועל, ואותו תינוק שנשרף או נטבח, ולא זכה ללמוד חומש עם רש"י, ולא זכה לבר מצווה, ולא זכה לחתונה, וכדומה, הוא בעצם עולם לא חווה ולא הגשים את תכלית יצירתו, לכן זה כמובן טרגי, ו... ועצוב ביותר, ואני אומר, טוב, טוב לו בעולם הבא, אני בא ואומר, עולם הזה, זה המקום שאמור להיות בו, וזו הטרגדיה שהוא, וזה בכלל לא משנמת אם הוא מת, מה בדיוק עובר לה בעולם הבא. מה שחשוב שקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, ושם אותו בתוך העולם הזה, ורוצה אותו בעולם הזה, וזה מובס. עכשיו, ולכן זה כל הזמן נתפס בהלכה, בפסוקים, כטרגדיה. ולכן חזר, מי שהדגיש את זה בצורה מרשימה ביותר, זה רוזן צוויג בתחילת כוכב הגאולה, זה בעברית, זה תרגום, אבל זה בשפה קשה וקשה ומניחה איזשהו הקשר תרבותי או התמצאות הקשרים תרבותיים, אבל אני אקריא קטע קצר וזה... קטע מאוד מרשים. מן המוות, הוא מתחיל את הסבר שלו מהמוות בעצם. מן המוות, מימת המוות מתחילה כל הקטע המכלול. נשכך את מימת החלד, ליטול מה ממוות וקטע משאול, זו מה שמתיימרת לעשות הפילוסופיה. כל בן תמותה חי בפחד זה של המוות. עכשיו, זה מה שהרב קוק פה מתנגד לזה. יראת המוות היא מחרת האדם הכללי, אתה בא בעקב החטא. אז אתה חוזר אליו. כל מיני תמותה חיים בפחד זה של המוות, כל מיני תמותה אמור לחיות. אגב, זה איש ההלכה כותב דברים דומים. שכל מיני תמותה אמור לחיות בצורה כזאת. כל עידה חדשה מוספה על פחד סיבה חדשה, כי מרבה ידמי בני תמותה, בלא הרף ובלא יגע ילודים חדשים יולד חיק האדמה, וכל ילוד סופו להיות טרף למוות, כל ילוד מחכה בחיר ברעדה ליום מסוע לאופר, אך הפילוסופיה כופרת בפחדים הארציים האלה, חוטפת היא ומטטט את האדם מעבר לכיוון נפעל לרגליו הכל צד, את הגוף מפקירה היא לשאול, אך הנשם בת החורים מרחבת וחופת על פניה, אמת, כיצור, מה שמתאר פה זה, הוא כותב את כל זה לשלילה כמובן. שהפילוסופיה, אני רוצה להגיד לך, זה בסדר, אומרת, הנשמה תתאחד בשכל הפועל, אומרת, או בעולם הבא, אומרת, והקיום, בעצם נדבר פה על הקיום מול התפיסה הפילוסופית המופשטת, אומר, העוצמת החיים שבאדם ותפשת הקיום שלו זועקים כנגד זה, אני... יתמנו האדם כתורת מכלות אפר מאיבשות, מאיבשת חיצי המוות העבר והאכזר ותקרוב עליו תחושה למפרט אשר כמו נוחש מעולם שאני שלו וכל עוד זקן בגלל יתך תעני שלו נגד אותו אכזר אשר מידו נשקף לו כליון זה שאין עשיו כלל מחשבה כי זה בעצם מה שמעשה יותר פה זה ככה הוא בעצם אם אתה מצאת את הדברים הוא אומר ככה המוות האדם מתמרד כנגד המוות כל הזמן. כל נימן מנימי נפשנו מתמרד נגד המוות. אז מה זה מוכיח? שאנחנו חיים. זאת אומרת, הוא צטוען שפחד המוות הוא מוכיח את החיות ואת החיוניות שלך. תביא מה שגשר החיים יעשה להכחיש. כי גשר החיים כל הזמן טוען, אתה לא מבין, אתה בעצם מוכיח מקום יותר. הוא אומר, העובדה שאדם מזדעק וצועק כנגד זה, מוכיח כמה הוא חי, שהניסיון להרגיע את האדם ולומר לו זה לא נורא, זה בסדר, זה בעצם ניסיון לבטל את העני שלו. זה ניסיון להפוך אותו איזה משהו מופשט, חלק ממכלול הרחב יותר, ולא בכדי ראיתי לכם פה את האחדות הכוללת. יש הרבה צדק בדבריו. אם יש אחדות כוללת, לא משנה אם זה פילוסופית או מיסטית, אז אתה אומר, אז אם יש אחדות כוללת, בסדר, אז אתה... אני יכול לשחרר אותך מהגוף שלך ותצטרף איזו אחדות כזאת. אבל טענה שלו שהעובדה שאנחנו מתקוממים ומתמרדים נגד זה מוכיחה על כך שאנחנו אנשים עצמאיים, בעלי פרטים, בעלי משמעות. אחד יש אולי בוא את אדם עם פחד המוות הזה. ושנית, שעובד שאתה מפחד, זאת אומרת שאתה חי כרגע. את הפחד הזה הוא בעצם אם קהלת אומר שהמוות בשון הרמב״ן מעיין את החיים, בשון עין, זאת אומרת שפחד המוות, או סליחה שהמוות הופך את החיים להיות חסרי משמעות, כי מה זה משנה, ממילא הכל, הכל הולך למות, וזה קהלת כמובן. הוא טוען שפחד המוות מוכיח את העובדה שאדם עצמו הוא חי וקיים ובועט ונושם, שיש משמעות לקיומה עומד אותו יחיד. עכשיו, טוב, אני רוצה להדריך בזה, אני רוצה להצטרך כרגע לך, זה עשו פה לגעת איתו.
איך הרב מבין לפי זה את בשעה שיש צל אדם משתלד על אדם לזכור את יום המיטה?
אני חושב שזה...
זה מוכיח לאיזה כיוון. לכאורה זה אפשר לשמור את שתי הכיוונים.
זה אומר שזה לא מוכיח כלום.
זה נכון.
זה בדיוק מה שזה אומר.
אני יותר חושב ששוב אמת ש...
איפה המוות צריך להיכנס בחיים שלנו? זה אמור להיות משהו מודע או זה אמור להיות משהו שאנחנו מנסים להדחיק?
תראה, צריך פה, בוא נאמר ככה, צריך גם לעשות הבחנה פה בין הצד הפסיכולוגי לצד נקרא לזה הפילוסופי הדתי או המוסרי, נקרא לזה המוסרי. פסיכולוגי, ברור שיש הבדלים גם בין גילאים שונים. זאת אומרת שבגילאים שונים, מה זה ככה, פחד המוות גם תופעה פסיכולוגית, כי מצד אחד הוא יכול להיות חד שם פחד משתק, מצד שני הוא יכול גם בתקופות מסוימות, האדם מעורר בזה הרבה, בתקופות אחרות זה לא, כמעט, לא בדיוק עומד מול העיניים, והוא לא כל כך מרוכז בזה, אומרת, איזשהו מציאות רחוקה שפחות מטרידה אותו. תראה, ברמה המוסרית, מושכים את זה, או בעלי מחשבה שונים מושכים את זה כיוונים שונים, אני חושב שבאיזשהו מקום אינו בכך סותרים, אולי משלימים זה עם זה. קהלת בא ואמר שהמוות לועג והחיים. שהמוות סימן שהחיים בעצם לא שווים כלום. כי ממהר למרת, מה זה משנה מהר? זה הכל, הכל זה שהוא משהו חסר משמעות, כי ממהר לא ישמעו זה כלום, פחות או יותר. זו, נכון, אבל לפני הכל הוול, ו... נגיע לכם מהפסוקים היותר קשים שלו. ושנאת את החיים, טוב, נתחיל טיפה לפני כן. החכם עיניו בראש, ועוד יעני שיש... איתו לחמה מהשיחוי, כי איתו לא מן החושך. אחר מנה בראשו, וכסיר את בחושך הולך. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, ואמרתי בלבי, כי מקרה כסיר גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר, ודברתי בלבי שגם זה הוול. כן, זכון לחכם מקסיל לעולם, ושכל מי הבאים, הכל נשכח, וחימו את החכם מקסיל, ושנאת את החיים, כי רע להם מעשה שנסך את השמש, כי הכל הוול ורותרוח. ושנאתי, אני את כל מי שאני עמד תחת השמש, אני חייב לאדם שיהיה אחריי. ביודע חכם מי הוא השחל, וישתת מוכם לי שמעתי שחכם תיקח את השמש, גם זה הוול. וסבדתי לייאש את ליבי, הכל אמר שמעתי תחת השמש, וכו' וכו'. וקצת בהמשך, נגדתי בו טבעה עכשיו איזה פרק או שניים. אמרתי אני בליבי, הדיברת בני אדם לברם האלוקים, תבואות שהם בהימה הם עליהם. כי מקרה בני האדם, מקרה הבמה ומקרה אחד להם, כי מות זה כן, מות זה הוא אחד הכל, מותד מן הבמה עין, כי הכל הוול, הכל איך מקום אחד, הכל היה מן האפר, הכל שווה להאפר, מידי רוח באדם העולה היא למעלה, ורוח הבמה היורדת היא למטה לארץ, וכו'. זו זווית אחת. זו זווית שבעצם, כמו שקורית אומר, היא מייאשת. ואוי יבוא עם חיים רק איתה. והתפיסה שהכל הוול, אדם שכל הוול לא עושה שום דבר, משותק לחלוטין. מצד שני, פרופורציה כזאת היא חשובה. בסופו של דבר, אדם שחי בתחושה, אדם שחי במחשבה שאין לו תחליף וכדומה, הוא סובב מאובדן פרופורציות, ופרופורציות פה חשובות. זה באמת שם את היחיד בפרספקטיבה מול הכלל, וכולי. מצד שני, בוודאי זה בסופו של דבר זה לא נכון. העובדה שיש לך זמן קצוב לא אומר שהזמן הזה חסר משמעות. יש לך זמן קצוב, תנצל אותו. עד לא בא, זאת אומרת, אם אתה לא עומד, אם יש לך זמן קצר, אז תנצל אותו כמה שיהיו. זאת אומרת, העובדה שאתה לא יכול לחיות את הנצח, לא אומר שבגלל זה חיים שטויות, או בגלל זה הם הוול. אני אומר, יש איזה מוסיף איזשהו... פרספקטיבה שהיא אמורה לעבוד את האדם. אבל בסך הוודאי זה לא נכון. אני אומרת, יש המון אנשים שחיו עד גיל 80, עד גיל 30, עד גיל 20, עד גיל 50, עד כל הגילאים שחיים מלאים משמעות, שזוכרים אותם, הספיקו מה שהספיקו, מה שלא הספיקו מי שאחר, אומרת, עשה. בוודאי שזה אמור לדבן את האדם לעשייה, אמור לדבן את האדם למוטיבציה, אבל זה לא אמור לגמד. שבאמת זה, יש גם ספרות שלמה, איך אפשר כאילו להתגבר על המוות. ויש לכם להתגבר על המוות. מאחרות העמדת, אדם יכול להשאיר בעולם הזה דברים שהמוות לא יכול לקחת, זה יכול להיות המשך הזרע או העם. זאת אומרת, אתה שייך מת, אתה מוליד בנים, נכדים, רק מי שיש לו בנים חשוב כמת, מי שיש לו בנים, אז הוא לא מת, כי הוא מת, אבל זה כל הזמן שיש לו אחרים בעצם, שממשיכים אותו הלאה במועד הדורות. כנ"ל גם לגבי, אם אדם שייך לעם, או שייכם סוד הלכתי, או משני שייר, נכון? ביטיל לכם אותה יד ושם טוב מבנים ומבנות, השם המתן המשל לא ייקרת. זה נכון לגבי מי שחדש חושי תורה, זה נכון לגבי... אם אדם משל אחריו איזשהו מורשת רוחנית, אז המורשת הזאת משיכה להתקיים. זה נושא ש... אנחנו מכירים את זה דרך אולי עם חושי תורה, כן? צריקים במידתם קוראים חיים. למה? כי אם אני מת הקצות, אז הוא חי. הוא משפיע על עולם הזה, הוא נמצא בעולם הזה. הוא נוכח. מדיש דבר מאוד יפה, אנחנו בדרך כלל אומרים, נכון? שיטת הרמב״ם היא, או דת התוספות היא, או שיטת רש"י היא. לא אומרים שדת הרמב״ם הייתה, או שיטת התוספות הייתה. אני אומר, היא, או אני אומר, תוספות אומרים. טוב, תוספות חושבים. לא אומרים תוספות אמרו או תוספות חשבו. לא. למה? כי במידה רבה הם נמצאים בתוכנו. הסובד שתנא זה ציור מפורסם ציורי, אבל בפועל אתה כל יום נמצא בדיאלוג. זה רעיון שצדקים במיתתם קוראים חיים וסיפורותיו דובות בקבר וכל הסיפורים האלו. להבדיל, אצל האומות, שייקספיר כתב איזה דברים נפלאים, גם כן אומרת על היכולת להפקיע את הזמן, או את התחזרות הזמן, על ידי, אתה נכנס לתוך עולם של אידאות, עולם של אידאות נצחיות. אז לכן זה, בסופו של יום, אדם לא צריך להיות שענן, כי כשכתוב לנמיד יום המוות, חלק מהמדרשים האלה כי פשוט יום הדין. אוי לנו יום התוכחה, אוי לנו יום הדין, זה שפשוט שבמוות יש דין. ולכן המדרשים, אז תעשה, תספיק, אל תבזבז את הזמן שלך, אלא תנצל אותו כהוגן ותעשה בו כמו שצריך, ואל ת... זה מבחינת מה משמעותו לחיים, שזה באמת נכון, אדם צריך להשתדל להספיק, וקהלת לא צודק בסופו של דבר.
מה שאני מתרשם מכל זה, זה לא שהוא אומר שאין לך הרבה זמן, זה לא שווה, אלא יש לזה שאתה מת, זה מאבד את כל המשמעות של מה שיש לו. כלומר, הכל פה, הכל חולף, גם אם תעשה פה דברים משמעותיים, הם לא באמת משמעותיים, כי אתה לא נשאר פה, אז מה אתה משנה?
אז אמרתי כבר, יש איזה קור טוב שאמת בזה, אבל אני חושב שזה קור טוב. זאת אומרת, אני לא אומר שזה... כי הרבה מאוד פעמים, אם אתה לוקח אמירות שונות, בין אם זה בתנ"ך או בין אם זה בספרות, אז הרבה פעמים יש מסר מאוד עוצמתי, מאוד חד צדדי. אתה יכול גם לשמוע שיחות מכל מיני רבנים, בין אם הם עוצמתיים וחד צדדיים. אז מה זה אומר? זה אומר שלא אומרים לו שטויות. הוא לא מדבר דבר שלא קיים. אם זה לא, אם התופעה שמדבר לא הייתה קיימת, אז לא היה בזה עוצמה. אתה היית בלועג ובאז לזה. מה זה אומר? אבל זה כן אומר, זה חד צדדי. זאת אומרת, אתה צריך להשלים את זה עם עוד... אז לכן, אם יבוא ראובן, ייתן דרשה שלם, יודע מה, יציג את היהדות רק אוניברסלית. עכשיו, זה בו המון עוצמה. אם תשמע את הבנים מדברים, או אנשי רוח מדברים על תיקון עולם ואור לגויים, זה מאוד עוצמתי. מצד שני, זה מציג זווית אחת אמיתית, אבל בצורה, האמת, ביטלה מזוויות משלימות אחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אז קוראת, אני לא חושב שהוא מדבר שם דבר שלא נכון, אבל הוא מאוד חד צדדי, הוא במכלול, בזו שלא הוא לא צודק. בסדר, אומרת, העובדה שאני ימי קצובים לא אומר שאני מוצא לדבר חסר משמעות. באיזה מקום אדם צריך להשלים עם זה, זאת אומרת, האדם בסופו של דבר צריך להשלים עם זה שהוא לא יחיה לנצח. זה, זאת אומרת, הלא צבא לאנוש על הארץ, הוא כימי שכיר ימיו. וזה משנה כרגע אם אתה בן 20, או בן 50 ובן 80. אדם בסופו של דבר, זה ברור שבעוד 200 שנה לא תהיה פה. ואדם באמת, אז בדרך כלל לא חושבים על זה מונחים, כן, חושבים תמיד על מחר ומחרתיים. אדם מתכנן תוכנית לשנה הבאה, הוא לא מתכנן תוכנית לעוד 200 שנים, אבל יש מחר שהוא אחר זמן. ובסופו של דבר, כל מי שמחר הזה לא יהיה פה, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לדאוג, את הזמן שאתה כן פה, למלא אותו בכמה שיותר משמעות, בכמה שיותר טוב, רשות העולם, מקום מבורך יותר, טוב יותר, הרוחני יותר. אם תעשה זה כהוגן, אז גם יזכרו אותך. אבל המטרה היא לא דווקא זיכרון, המטרה היא פשוט לעשות את המשימה. כמו שאומרנו, אם מים לכן המספרך, הרי זה לא להיות כתוב בספר או לא. הרעיון הוא, כמו שיש לאדם כמובן דחף מאוד חזק על זה. הרעיון המרכזי הוא לנצל את הזמן ולעשות את המקום, מקום טוב יותר, ולמלא את המשימה, ויצא משקים את האדם לעובדה ולשומרה, להיות פה לעובדה ולשומרה, ומתי ש... כמובן, אף אחד לא יחיה לנצח, ו... אבל זה לא פותר, ויותר שזה לא פותר, זה לא מגמד או לא מאיין. זאת אומרת, יש סיבה שעשו לגנוזת כהלת. ולא גנזו אותו, כי כמו הוא יכול להיות פרספקטיבה או איזה נופך נוסף. אבל, כן, שואתי, רצו לגנוז אותו, כי מה אתה אמר בשבת שם? רצו לגנוז את כהלת, כי היו דבריו סותרים, כי בעצם, נכון, כי המסורים שלו הם לא... הם לא מקובה, אז כהלת היא חזקה שרצו לגנוז. כל מיני, לא רצו לגנוז את כהלת, מה?
גם וגם.
גם וגם, כן. ולא אומרת, כי זה סותר דברי תורה. אז למה בכל זאת קיבלו את זה? אני קורא כזאת. אם אתה תחיל רק עם כהלת, צריך לגנוז אותו. החשש שמישהו יחיל רק עם כהלת, זה סיבה טובה לגנוז את זה. אז מה שדבר אמרו, לא נגנוז, נשים אותו, 1-24 ספרים. אז יהיו, אם יש מספיק ספרים, אז יש מכלול, חייב יותר לשבץ אותו ולשים אותו בהקשר מסוים. אז אכן, לא צריך לגנוז, אלא צריך לשים אותו בהקשר. אבל, כמובן, בצורה של דבר, גם שלמה המלך, ומה עוד כמה אתם חוץ מקוהלת, אמרת גם עד שיהיה שירים וכו'. אבל זה נכון שזה קצת סמנת הנסיב בפרספקטיבה, ואם כל זאת, צריכים מלא את ה... צריכים לקבל ולהשלים עם זה שלא נהיה פה באמת לנצח וזה נתון, זה לא ניתן לשינוי. זה, כאילו, האמת זה בחיים הכלליים של האדם, נניח מת בלי שום קשר מוות, שווה להתעצבן או שווה לשנות, בלי שניתן לשינוי. כן, אם אתה מחפש, לא יודע מה, תקנות זוג נעליים, אז שווה לך חתית רגליים, בין 10 חנויות, תחפש את הזוג הכי מתאים או את המחיר הכי טוב. אבל אם יש רק חנות אחת, שמוכרת זוג אחד במחיר מסוים, אין טעם להתעצבן אם זה יקר או זול. זה נתון, אם אתה צריך נעליים, וזה החנות היחידה בעיר, אומרת וכו', אז אתה תצטרך לקנות את זה, תרצה לא, תרצה, אז חבל מרת לאבד עצבים וכעס, ולכן בביתי נמנע. אז צריך להשתים את זה ולחשוב איך פועלים במקומות שניתן לפעול בהם. באיזשהו מקום ההנחיה הזאת היא נכונה לגבי המציאות הכי בסיסית, היינו החיים והמוות, שאתה צריך גם בזמת להבין שזה נתון, להשלים עם זה. כאן זה לא פשוט, זה לא... בסופו של דבר, זה מאיים על הקיום שלך, זה מאיים על ה... האמת, זה קל לומר, זה אומר, בסופו של דבר, לא תהיה פה, ו... אבל... זה מתאים, לעשות את המקסימום תוך כדי זה.
כן. אז בדיוק, אבל האמירה של רבי עמי, זאת אומרת, אם אין מיטה ולא חי, בלי את יושן לחש, אז אמר שזה לא, שזה לא בלתי.
נכון, אז אוקיי, עכשיו אתה מחזיר אותנו פה לסוגיה בצדק. עכשיו נבוא פה באמת לרבי עמי. אז רבי עמי אומר, אין מיטה בלא חטא, דהיינו כל מיטה בעצם תולדה של חטא. ואחרות, יש פה מוקי של עונש. או עונש או כפרה. זה מה שמשמעתי קודם, ש... בסיסית, חזל לא מתחת את המיטה כלא טוב. אם אני אקח את התפיסה של גשר החיים, אז למה, מי שלא חטא לא ניתן לעבוד את הגשר, אז אולי, אני לא אומר שאין דרך לצאת מזה. נגיד, אף קוק יגיד לך, אז את אדם כזה, אז הוא חי בשלמות כזאת, אם כי, נכון, אחרי החטא, העולם השתנה, לא רק אני אגיד, אדם חי בשלמות כזאת שהוא מסוגל, אם הוא חי בעולם הזה והוא לא חוטא, אז כדי שהוא מסוגל לקיים את החיבור הזה והוא לא מת, אולי זה לא כדי שיגיע לעולם הבא, כי הוא גם בעולם הזה יכול להגיע לרוחני. אבל פשוט מה זה, יש מיטה בלוחד, או אין מיטה בלוחד ניסו בלא עבר, כי זה עונש, או עונש או תוצאה. זאת אומרת, ניתן לדבר על זה לא כעונש, אלא כתוצאה. שהחטא מסאב וממילא הוא בסופו של דבר זה כתוצאה מן החטא, לא כתוצאה מטאפיזית, לא דווקא כעונש. אבל בין כך ובין כך, שהמציאות הרצויה היא מציאות של היא מציאות כמעט של חיים ולא של מוות. עכשיו רבי עמי באמת, הקושי בהם בתור של רבי עמי הוא בעצם נאמר זו כך, זה יש בו עמדה אחת במוות בכלל, וזה מה, מקווה שזמן באמת לדבר על זאת, אם לא, אז נדבר את זה קיצור פעם בעם. יש בו עמדה אחת אצלו, או יש לך שאלה אחת, הנה מוות בכלל זו תופעה טבעית. מה שמעתי קודם, אני צריך לשאול את עצמי, לא האם המוות הוא מאמת, האם בכלל בבריאה זה מתוכנן מראש? זו שאלה אחת. שאלה אחרת, גם אני מניח שזה לא מתוכנן מראש, שבבריאת האדם הראשון צריך להיות חיים עד העולם. אבל אחרי שכבר נגזרה גזרה, ונאמר לה, פרת ופרת שוב, אז ממילא, האם יש את השגחה פרטית כזאת שיכולה להפקיע אנשים מחוקי טבע? כי בעצם מה שרבי עמי בעצם אומר אחד משניים, הוא אומר שזה לא חוק טבעי למות היום, אלא זה אך ורק עדיין עונש. ואז תפיסה אחת לגמרי על הגוף ועל האמת, שבעצם שהגוף יכול להתקיים לנצח, או לחילופין, שמי שלא חטא, תראה השגחה פרטית שתפקיע עבורו את ה... אבל מה שמחריג ערב העמדה שלו פה היא עובדה שהוא לא מוכן לקבל, אני חוזר פה לבית שהקשו עליו, אמר ולא משה ואהרון שקימו כל התורה כולה ומתו, אמר לו מקרה אחד, הצדיק והרשע לטוב ולרע. זאת אומרת, מה שהדעה השנייה אומרת, גם אם מוות לא היה מתוכנן בבריאה מראש, וזה התחדש בבת החטא או בתור של נחש, אבל אנחנו לא עושים, זה כבר הפך להיות מרכיב נתון בקיום האנושי. ביין בעצם מכחיש את זה, אדם אומר, זה לא בהכרח מרכיב בקיום האנושי, אלא בקיום האנושי יכול להתקיים לנצח, ולא, שכמו זה כבר עמדה מחיקת לכת על חומר ו... שהחומר בעצם נצחי עם הקדוש ברוך הוא יוצמת וכן הלאה. וכמו התפיסה שלו שכאילו ההכחשה הזאת של המקרה אחד והצדיק והרשע היום בעקבות החטא, זה מה שבמידה רבה מאוד מרחיקת לכת בתפיסתו. טוב, בסופו של דבר מה את הסיפור הזה דוחה, יש מיטה בלא חטא, מייסורים כמוהילול, מה מציע זה שהיא דוחה, ראשונים לא משוכנעים שגמר דוחה את הסיפור הזה, כי ייסורים זה כמו משהו אחר לגמרי. ייסורים זה באמת כבר בית המרכיב של עונש, ושם אני יכול לומר שמיטה היא מציאות טבעית, כי אנחנו נשמה וגוף, ואנחנו ייצור אורגני שיש מגיני כיליון, לעומת זאת, ייסורים זה כבר מה השגחה נותנת לי, זה כבר השגחה נותנת לי עונשים חירות, מוות חוק טבע, ייסורים זה כבר השגחה. אז לכן הראשונים נוטים להפריד את השאלות הללו. טוב, גם מוות השאלה כבר מאוחרת, אז בין הדנן באמת, נחזור ביתו של אחר שנשנים את זה בתחילת הפעם הבאה, ואז אני מניח נבוא לו משהו על יסוד הגדולת החורבן או משהו כזה. טוב.